אדם ומקום, אנשים, בתים, מוסיקה, נוף, וכל מה שעושה אדם למקום. תוכניתה של ורדה נצר.
שלום לכם, כאן ורדה נצר, ויחד איתי סיגל אדלמן. אז קודם כל סיגל, שלום לך, ושלום, ואני שמחה שאת כאן.
שלום, גם אני שמחה.
אני הזמנתי אותך לאולפן, עוד לפני שידעתי עלייך כל כך, ידעתי עלייך, שמעתי עלייך וידעתי עלייך, אבל אחרי שנפגשנו ואחרי ששוחחנו, אז שמחתי עוד הרבה יותר. בעצם הזמנתי אותך כדי לדבר על הספר שהגיע לידי, קיבלתי אותו מתנה, את הספר האחרון שהוצאת, נדבר על גם ספרים אחרים, על סודות וצללים. וזה ספר שהוא מאוד ייחודי. זה לא אלבום צילומים רגיל שאנחנו רואים. את גם מצלמת ואת גם כותבת. ואת כותבת משהו שהוא שירה, ובין פרוזה לשירה, ואני אשאל אותך באמת על על החיבור הזה ועל השימוש גם בטקסט ויזואלי וגם בטקסט ספרותי.
כן.
מה קדם למה?
מה קדם למה? במקרה כזה, התהליך של הספר שנעשה אגב במהלך 5 שנים. למעשה מה שקדם היה כאן צילומים. התחלתי בשלב של צילומים. במסגרת לימודי פוטותרפיה, שלמדתי במוסררה לפני 7 שנים.
אבל לפני כן את גם סיימת את המדרשה לאומנות.
נכון, אני בוגרת המדרשה לאומנות, אז היה רמת השרון, היום בית ברל. עברתי תהליך של מעבר מהעולם החילוני לבעיה הדתית, מה שהיום אנחנו נקרא בעלי תשובה.
אני לא הצגתי אותך כסופרת וצלמת ובעלת תשובה, אבל את עברת תהליך, אבל אני רק רציתי פשוט לומר שלפני מוסררה, עוד קדם כאשר את הלכת לפוטותרפיה, את כבר היה מאחורייך, היו מאחורייך הרבה שנות לימוד, היית כבר צלמת.
נכון.
כן.
הייתי כבר יוצרת בצילום האומנותי, זה התחום שלי בצילום. אני לא עובדת כצלמת מסחרית, אלא יוצרת בתחום של הצילום. ובמהלך הלימודים במוסררה, התבקשנו לצלם דיוקן עצמי, ואני מצאתי את עצמי בוחרת לצלם בובות שמייצגות אותי, ולספר דרכן את הסיפור, המעבר שלי, כחוזרת בתשובה, כבעלת תשובה. אז למעשה התחילו צילומים, וכשהייתי מביאה את התמונות האלו ומראה לקבוצה, הייתי מספרת את הסיפור שעומד מאחוריהן, מה יש שם, הפחדים, המפגש עם אליהו הנביא באבן גבירול ארלוזורוב, ושהוא צועק אחריי, עד מתי את פוסחת השתי הסיפים. ואז אייל פרי המנחה אמר, סיגל, את חייבת לכתוב את הדברים האלה, זה סיפורים נורא מעניינים. אבל עדיין השארתי את זה בצד. וכמה שנים אחרי שסיימתי את הלימודים שם, והתחלתי להנחות בעצמי קבוצות ולשמוע סיפורים של אנשים, הרגשתי איזשהו צורך אז להביא את הסיפורים של כל מיני אנשים, להביא טקסטים ממקומות מאוד כואבים, מאוד חושפים, מאוד אישיים, להשאיר אותם אנונימיים, לא לחשוף את האנשים, אבל להביא את הסיפור שלהם. ואז שוב חזרתי לאותן תמונות שבשעתו ייצגו אותי, אבל הוספתי תמונות נוספות של כל מיני בובות, וחיברתי את זה יחד, הטקסטים האלו עם הצילומים, כאשר הטקסט יכול למעשה לעמוד לבד, והצילום גם הוא יכול לעמוד לבד. הם לא מפרשים זה את זה באופן של אילוסטרציה, כי זה שנינו באוזנינו במדרשה שזה לא אמנות. אז נזהרתי מהכיוון של אילוסטרציה, והשארתי את זה כשתי שפות שיכולות לעמוד לבד, אבל החיבור ביניהם יוצר משהו נוסף.
כן, ומשהו מאוד מרתק ומעורר שאלות, ומעורר באמת, כמו שאת אומרת, הטקסט הוא לא מפרש את ה... ואז באמת מי שמתבונן ומי שקורא שואל את עצמו שאלות. עכשיו, את מציינת, סיגל, את חשוב לך אני אומרת, חשובה לך הצגתך כבעלת תשובה. נכון. ואת אומרת את זה גם בעצמך, למה?
אני חושבת שמאז ומתמיד שאלות של זהויות העסיקו אותי, עניינו אותי. גם כילדה, גם כנערה חילונית, השאלות של זהות הן מסקרנות אותי, והעובדה שהגעתי במכוון או שלא, לתוך המערכת של עולם דתי, הטלטול הזה ממערכת אחת, מלהיות צעירה חילונית, להפוך להיות דתית, כאדם שהזהות שלו זה דבר שהוא חשוב לו והוא עוקב אחריו, ויכולתי לעקוב אחרי השינויים שמתחוללים בתוכי, היה לי חשוב לשמור את הזהות, וזאת זהות מסוג מיוחד. אני חושבת שיש לי כמה דרכונים, דרכון לעולם החילוני, לעולם החרדי, שחייתי בתוכו שנתיים, והעולם הדתי-לאומי שאליו בסופו של דבר הגעתי. אני מרגישה שייכת לכל העולמות האלו, ואני מציינת את זה כחלק מ... אולי כאמריקאי שנמצא כאן, ואולי המבטא שלו כבר ישראלי, אבל מתי שהוא חייב לסנן שהוא נולד שם, שהוא שייך לכמה תרבויות, ומחזיק בתוכו עולמות נוספים.
את חושבת העובדה שניסית ל... אדם דתי, מהציונות הדתית, ליברל, מאפשרת לך באמת את התנועה הזאת בין הזהויות, ואת היכולת בעצם גם להזדהות עם הרבה דברים מן הזהות הקודמת החילונית?
אני חושבת שיונה בא לי... גם הוא מהגר, קודם כל. הוא נולד בארצות הברית, ובגיל מאוחר יחסית הגיע לישראל. אני חושבת שבעלי תשובה הם מהגרים, כך שאני חושבת שבמובן מסוים שנינו רבי תרבות. אנחנו רב תרבותיים, מכירים כמה עולמות, ועצם ההיכרות הזאת של אדם שמכיר מערכת אחת ומכיר מערכת נוספת, ולומד לגשר ולחיות בשלום עם כמה מערכות, הוא אדם מכיל יותר. אז כבר יש שפה משותפת והיכרות עם הדילמות שנוצרות במפגשים האלו בין העולמות וסוג הפתרונות שאנחנו מוצאים. אז יונה מבחינתי הוא פרטנר.
והוא גם זה, הוא גם תומך בעשייה האומנותית שלך.
הוא תומך בכל המובנים.
בכל המובנים.
בכל המובנים. אי אפשר
להוציא
ספר כזה, עם כל העלויות של זה, אם אין איזה פרטנר שמסייע כאן, ותומך בראש ובראשונה מבחינה רגשית, מבחינת דחיפה ואמונה, שמה שאני עושה זה חשוב. יונה עובר על כל מילה שנכתבת, מאיר את ההערות שלו, ו... אני קשובה לדברים, לאמירות שלו, הן חשובות והן בונות. אז כן, אני נמצאת בתוך סביבה שהיא תומכת. גם הילדים שואלים אותי, נוי, אז מה עם הספר ראו? ועל כל דבר הם עברו גם כן, וזה טוב לי שיש סביבה שהיא תומכת בעשייה האומנותית שלי.
עכשיו תגידי לי, מה זה פוטותרפיה?
פוטותרפיה שייך למשפחה המורחבת של טיפול באומנויות. הוא... תחום חדש יחסית בארץ ובעולם. אני מהקבוצה שסיימה את המחזור הראשון במוסררה שלמדנו פוטותרפיה, וזה בעצם שימוש בשפה הצילומית על כל גווניה, בין אם האדם עצמו מצלם או מצלמים אותו, או עובדים עם עבודות, עם ג'ורנלים, עם צילומים קיימים או מאלבום משפחה, ועובדים עם זה בתהליך טיפולי. האמת היא שכולנו עוסקים בפוטותרפיה בלי לדעת. כל אלבומי זיכרון, כל עיסוק שלנו, הצורך שלנו לצלם ולהיות מצולמים ולהתעסק עם צילום, נובע מהתחום הזה של פוטותרפיה, גם אם אנחנו לא מודעים לזה.
מעניין. כן, נכון, אני פשוט שאני חושבת על זה, הרי לז'אנרים אחרים של אומנות אנחנו לא מתוודעים, אנחנו אולי מתוודעים כצופים, כמתעניינים, אבל לא באופן אקטיבי. ובצילום, באמת כולנו עוסקים בצילום מבלי, כן, ומה זה באמת רגעי התיעוד האלה, אם זה לא פוטותרפיה.
בדיוק.
כן, איזשהו, מה שנקרא, תרומה לזיכרון האישי שלנו, ובוודאי.
נכון, ולספר את הסיפור שלנו באופן שאנחנו רוצים לספר אותו.
באופן שאנחנו רוצים, בוודאי.
בדיוק.
יפה. אז אני רוצה עכשיו המסלול חייך הוא באמת מעניין. קודם כל, את בת לאם שכותבת, אחיינית לדודה שכותבת, לסבא שכתב. זאת אומרת, העניין הזה של הכתיבה הוא
עמוק במשפחה.
מאוד מאוד. כשאומרים גנטיקה, מתכוונים בדיוק לזה.
נכון. נכון. כן. אני חושבת שזה משהו שהוא זורם בדם, וזה משהו שהוא גדלים איתו. גדלים עם סוג של שפה, גדלים עם
יכולת. קודם כל יכולת.
כן, עם רגישות, עם רגישות לשפה ו... וכן, ושמעתי את זה בבית. זה אפילו שירים של סבא שהיה מדקלם לי, ובוודאי עם אמא שהייתי קורא דברים שהיא כתבה ושפה בבית, ואהבה למילה, דקויות שלה, לרבדים השונים של הלשון. אז זה משהו שהוא ישנו ונקברו גם בילדיי.
זה ממשיך ועובר.
זה עובר, כן.
המתנה הנפלאה הזאת. דווקא אבא שלך הוא, שפתו היא לא הייתה השפה העברית.
נכון.
הוא נולד בבורמה.
נכון, נכון.
את בת מעורבת למשפחת צברית מדורות.
כן. אני חושבת, כן, אנחנו פה ארץ הגירה, והרב תרבותיות הזאת, אני חושבת ש...
אושר, אושר גדול.
כן, אני חושבת שלכולנו, ואני חושבת שספגתי את זה בבית, ו... ושוב, כחלק מתהליך החזרה בתשובה, אני חושבת שה... לחיות בתוך בית שיש בו קצוות אפילו, אם זה בשפה למשל, ואם זה במזרח ומערב, ובכל מיני דברים שאנחנו כילדים החלנו את הקצוות האלו. למדנו לחיות איתם כמשהו מובן מאליו, כסוג של אקלים רוחני, רגשי. אז אולי זה גם מה שהקל עליי יותר מאוחר, לחיות עם הקצוות שמצאתי את עצמי בתוכם. כאילו, זה בסופו של דבר שפה מוכרת לי. איך מכילים דברים שהם מנוגדים כמעט, שהם כביכול לא יכולים לחיות ביחד, איך אפשר בכל זאת להכיל אותם? אני חושבת שאני תולה את זה במשפחה הליברלית שבאתי מתוכה, ליכולת ההכלה הגדולה מאוד שיש אצלי בבית.
אבא קורא את הטקסטים שאת כותבת, או שזה קשה?
הוא לא איש שיקרא... פה ושם אני הקראתי לו, או אפילו הראתי לו צילומים, ואמרתי לו, אבא פה, אתה ואני. אבל זאת לא השפה של אבא, והוא חייך ועבר לדבר על דברים אחרים.
אנחנו נשמע מוזיקה בשלב הזה, ונמשיך לדבר אחר כך עם סיגל אדלמן, צלמת, סופרת, וגם בעל התשובה.
אמרו הגיע יום אחד אמרו הנה מסתובב לו בעירנו משורר והוא נראה כמו נסיך בדוי מספר אגדות יוון קדומות חי האל וחי הזמר בכאב ושמחות הוא שותה דוגם מיין הוא כותב מילי מילים ומחייך כך בעיניים אל תוכם של החיים ומחייך כך בעיניים אל תוכם של החיים תאי, תארי, 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 תארי לך, לך חשוב, יפה, הוא דובר לאט בנחת, צועד החמסים צמר שר לאהבות וקורע קרע קרע את ליבו אל השורות הוא שותק לוגם מיי כותב מילי מילים ומחייך כך בעיניים אל תוכם של החיים ומחייך כך בעיניים אל תוכם של החיים די, דרי, 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 דרי Tari 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 Upara che al chitarra al bakbu rek shel sheikha uf kollo arvot ataiga Olam rachok musar Unishar akshan tamuha Chavkhovo lamuskamo Al halama umadua Didudo khan kadma o ushata laga ya yi kohim shir lechtov shirim vechi yech kach ba'enayim עד סופם של החיים וחייך כך בעיניים עד סופם של החיים די, דרי, 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 די, דרי, 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 דרי
אנחנו כאן, אדם ומקום, השיר המקסים הזה של אלכסנדר פן, בלד על משורר, ליאור ייני שר, תשנה אילת כתבה. את הלחן, ואנחנו עם סיגל אדלמן. סיגל, אני עוד פעם מזכיר למי שהצטרף אלינו, שאת צלמת וסופרת, והוצאת לאחרונה את הספר יסודות וצללים, וכתבת עוד ספר.
כן,
נכון?
נכון.
שונה לחלוטין.
כן, הספר שכתבתי תחת שם העת גלי עדן נקרא שקית ברוח וסוג של רומן שמתאים לנוער ולמבוגרים ובעצם בו יכולתי לספר באיזשהו מקום גם את הסיפור שלי כבעלת תשובה בדרך הכניסה האחורית שם. זאת אומרת, זה סיפורים, זה מכתבים שכותבת נערה חרדית לדמות שהיא לא יודעת מי לנערה אחרת שחולה בארץ אחרת, בטיפולים. ודרך המכתבים האלו שהם כן יומן במובן מסוים, אז נחשף עולמה ונחשף עולמם של בעלי תשובה, יש מלא אדירה של בעלות תשובה, ועוד סיפורים ואהבות, חילונים, דתיים, כל החומר הזה שם מובא בספר.
עכשיו, מדוע שם, מדוע בחרת, זה מה שנקרא, הכניסה מן הדלת האחורית לעולם הספרות? שם אחר, לדבוק בשם אחר?
הבחירה...
פחד?
ודאי פחד, השאלה ממה. אני חושבת שחלק מזה זה הצורך שלי בפרטיות, וחשבתי שלא מתאים לי לבוא למקולת ופתאום מישהי תגיד, סיגל אדלמן, קראתי את הספר שלך, אז ככה אני נמצאת באיזשהו, נשארת בצל שמאוד התאים לי. יש לי חברה שאומרת שהפסדתי המון מחמאות, אנשים פשוט לא ידעו שזאת אני. וחלק מזה גם הייתה מחשבה שהספר הוא לא בא מטעם אף מגזר. חשבתי שאולי בציבור החרדי הוא יכול להתקבל גם בכעס, אי אפשר אף פעם לדעת לצפות תגובות, אני חיה בתוך שכונה חרדית. שוב אמרתי ליתר ביטחון, אני לא יודעת לאן זה יכול להוביל, אז אולי מוטב שוב להישאר כאן בצל. אני חושבת שזה גם איזשהו, הרבה סופרים עושים את זה, אפילו ג'ק לונדון זה לא השם שלו. אני אומרת, אנחנו כל כך הרבה ממציאים דמויות ונותנים להם שמות, שגם עלינו נוח לנו לפעמים למציא עוד איזושהי דמות נוספת. אז,
אני חושבת תמיד שזה מידה של היסוס, של אתה יוצא פעם ראשונה ואתה, איך אמרה לי פעם מישהי, לא חשבתי בחיים שאני ראויה לתואר סופרת. מה שנקרא, מעצם ההגדרה היא גם בחרה לעצמה שם אחר, היא כל כך פחדה מהחיבור של השם שלה עם המילה סופרת, והיום היא סופרת ידועה.
אני לגמרי מסכימה, זה שוב עניין של זהות, באמת, כן. באמת גם כן סוג של זהות, וכתבתי את הספר ומאוד אהבתי אותו, ואמרתי עצמי, לא יכול להיות, לא יכול להיות שזאת אני, זה, 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 זה משהו בי, זה חלק מסוים, זה לא... אז ניתן לגלי עדן את ה...
לקצור את המחמאות.
כן, כן, ואני סיגל לשאר שם בצד.
אבל את בספר בסודות הצללים, את כבר סיגל אדלמן.
זה סוג של העזה, וזה סוג של תהליך שעברתי, שאני אומרת, אוקיי, זאת אני.
עכשיו את כבר לא חוזרת אל השם גלי.
לא.
אף לא תשארי סיגל אדלמן.
נכון.
וגם אצלנו את סיגל אדלמן.
כן.
ואני רוצה לשמוע באמת את אותה, את אותו תהליך שאת עברת, שהיו בו באמת, הייתה בו אמירה מאוד מאוד ברורה מצידך. ואני רוצה שנדבר על זה. זאת אומרת, ילדה מבית חילוני, נחל, תנועת נוער, הולכת ללמוד במדרשה, אפשר לומר, מעוז החילוניות, אני חושבת.
נכון.
ושם בא איזה ספק קטן, דווקא בגלל זה אמרת לי.
כן, אני חושבת שדיברתי על בעולם שהגעתי לה במדרשה שמאוד אהבתי, ואני אוהבת עד היום, יש לי ככה רגש חם לתקופה הזאת. באתי ללמוד צילום, באתי לעסוק באומנות, ובין שאר הדברים נפגשתי גם עם המון שנאה שם על הדת. חלק מהמורים, ודאי לא כולם, אבל מהמורים המובילים. ובעיניי זה איזה סוג של רוח שנשבה לגחלת עמומה. גחלת עמומה, בכל זאת באתי מבית שאצל סבא בירושלים דלקנו נרות כמובן בחנוכה, ולפעמים היינו רוקדים בשמחת תורה בישורון. מעט מאוד מפגשים עם דעת, אבל המפגשים שהיו הם היו חיוביים, והשנאה במדרשה כמו שאני אז נפגשתי איתה לעולם הדעת הייתה כל כך טוטלית. אני גם תמיד קראתי תנ"ך ואהבתי תנ"ך, מחיקת הכל, וזה עורר בי את המרדנות, ואמרתי, רגע, עד כאן, הכל שלילי. יכול להיות שמפה התחיל תהליך החיפוש שלי, שהוביל בסופו של דבר להליכה לסמינר של ערכים, שבעיקר קרץ לי שם בית מלון במחיר מוזל, ושיחה על ערכים שמאז הצופים, כבר לא דיברתי כל כך על הנושא של ערכים, התגעגעתי קצת לפטפות עליהם, לא חלמתי שאני אשתכנע, וכשהשתכנעתי זה היה בשבילי מהלומה. אנשים אומרים שראו את האור, אני ראיתי את החושך. לקח לי כמה שנים, בערך כ3 שנים של ישיבה על הגדר והתבוננות בחיי בתל אביב, ובסופו של דבר הבשלה פנימית והחלטה שהובילה בגיל 28 למעבר מדיזנגוף למטסדרוף, שזאת שכונה חרדית בירושלים, אחי המעבר.
עם סיומת חריזה.
כן.
וממה קורה שם כשאת עוברת? את באמת עדיין מלאת שאלות ומלאת סקרנות לעולם הזה. מה מושך להישאר בתוך התהליך הזה? סקרנות?
לא, סקרנות, אני לא יכולה לומר שסקרנות, כי כשהגעתי לסמינר הזה, שוב, אני באתי באמת לבלות שבוע בבית מלון ולדבר על ערכים, לא התכוונתי להשתכנע שהתורה האמת וכן הלאה. וכשזה קרה, לא היה פה תהליך של סקרנות, אלא סוג של מחויבות לאמת. לפעמים אמרת לעצמי, אם הייתי קצת פחות בן אדם אמיתי, שיכול קצת להחליק דברים, הייתי נשארת בדיזינגוף, אבל אני לא. ולא הייתה לי מנוחה מרגע שהבנתי שאני מחויבת לאמת הזאת. ושוב, זה לקח לי כמה שנים. אז כשכבר הגעתי למדרשת נתיב בינה בירושלים, סוף הספקות, הייתה הרגשה של מצד אחד פחד, מה עומד לקרות לי עכשיו, אפרופו זהויות וכן הלאה, ומצד שני, זהו זה, אין שמחה כהתרת הספקות, ואני גמרתי עם עולם הספקות, ואמרתי, עשיתי צעד, ומאותו רגע כבר הייתי בתוך התהליך הזה, שהוא היה מאוד חיובי וחם, זה מקום מאוד שמח, נתיב בינה, זה מקום הרבה צחוק, ובסך הכל בחורות כמוני, שבמובנים מסוימים, כך שמפה התהליך היה עם המון אנרגיות. ולמידה להיכרות של עולם חדש, בוודאי שלא הכרתי, רוחני, תרבותי, לקחתי ממנו את מה שלקחתי כמו שאני. המשכתי ללמוד, כבר שנה אחר כך נרשמתי ללימודים במכללה, עשיתי השלמה של ביעד ומ-A ביהדות, וזה כדי להרגיש בטוחה יותר, אני רוצה להמשיך ליצור, להרגיש שאני מכירה את המקום הזה, לא להיות מהגר שמגמגם את השפה, אלא מהגר ששולט בשפה ויכול לדבר ברהיטות.
עכשיו, הדמות שמאוד מאוד, הרי בתוך החלטה כזאת, כשאתה מחליט החלטה כזאת של שינוי, שהוא שינוי מאוד מאוד גדול, והוא באמת איזשהו חיפוש, כמו שאת אומרת, ערכי של דברים והתבוננות מעמיקה. הדמויות שאתה נפגש בדרך הן מאוד משמעותיות, נכון, סיגל? הדמויות שמנתבות את הדרך הזאת הן מאוד משמעותיות. רב, הרב, אני לא יודעת, אני שואלת אותך.
דמויות משמעותיות בתהליך הזה בוודאי. ולמשל, עוד כשהייתי בתל אביב, אז אחרי הסמינר, נפגשתי בסמינר כבר עם דמות שמאוד השפיעה עליי, רבנית אסתר טאוב, אישה מאוד מרשימה, מאוד משכילה, והיא חיפשה דמות שאני אוכל להזדהות איתה בתוך העולם הדתי, וחיברה אותי עם מי שהייתה אז חנה פישר, הפכה לחנה קץ והיום חנה קהת, חנה ליוותה אותי בתהליך, ובאמת היא היוותה עבורי דמות של אישה חושבת, אישה עם הרבה מעוף, עם הרבה ביטחון עצמי, עם הרבה עצמאות. ואמרתי, אם יש אישה כזאת בעולם הדתי, אז כנראה שגם אני אוכל להשתלב שם. אז היא אחת הדמויות, הרב מרזל בוודאי. בכלל פגשתי דמויות מאוד מרשימות, מאוד, ואחת המסקנות שלי זאת קרקע שאפשר להגיע איתה לזרע הנכון, הדמות הנכונה, הנטע הנכון, בקרקע עשירה כזאת של העולם הדתי אפשר להגיע לגבהים מאוד, מאוד גדולים. זאת אומרת, אנשים מאוד מרשימים שפגשתי, ואני אומרת, אני חושבת שלו גדלו בעולם אחר, הם לא היו מגיעים לאותה גבהות רוחנית ואישית שאני נפגשתי איתה שמה.
יש לכם ארבעה ילדים.
כן.
ואני משערת שהם כבר לא ספקנים. הם כבר נולדו לתוך דרך, אולי ספקות התעוררו אצלהם במהלך חייהם, להיות ספקן זה לא רע.
כן.
אבל נכון, להם ברורה הדרך.
הדרך להם ברורה, אבל אני חושבת שספקות זה דבר חיובי. אני חושבת שספקות זה לאו דווקא משהו שמערער, אלא זה סוג של חיפוש. התלמוד כולו מלא בשאלות, יש ארבעה בנים, ומי שלא יודע לשאול עד פתח לו. אני היום מנחה קבוצות של נשים בעולם החרדי, בפוטותרפיה, ואני מדברת על שאלות, שאלות זה דבר בריא. אם זה בא ממקום של בדיקה, של צמיחה, ולא מקום שמבולבל ומערער יציבות בכלל. אז אני בהחלט מנסה כן לפתוח בילדיי את סימני השאלה, את התהייה על דברים שהם לא יראו אותם כמובנים אליהם, להכיר עמדות שונות מהעמדות שאנחנו מחזיקים בהם, ללמוד להכיל את נקודת האמת שיש שמה. אז אני לא חושבת שהספקות הסתיימו, ואני בן אדם מחפש, ואני תמיד אחפש. אז הגעתי לדרכים חדשות, וגם שם יש עוד הרבה מאוד שבילים ומסלולים שאני ממשיכה לצעוד בהם.
יפה. את יודעת, אנשים שמעודדים שאלות, אנחנו אולי שוגים לחשוב, אני מקווה שאנחנו שוגים, לחשוב שבעולם החרדי, מעודדים אותך לשאול שאלות שקשורות אל הטקסט, ולא מעודדים אותך לשאול שאלות על דרך החיים ועל פשר החיים. וזה משמח לשמוע שאת מעודדת את התלמידות שלך, למשל, לשאול.
כן, לשאול שאלות שמובילות להמשך צמיחה, להתבוננות בחייך, כל העיסוק בפוטותרפיה, בתחום של מודעות, זה שאלת שאלות. אני כל פעם מכוונת לתחום אחר, ואנחנו פותחות ומתבוננות בחיינו ושאלות שאלות, ואני חושבת שזה תהליך בריא.
אנחנו נשמע מוזיקה בדברים היפים הללו. סיגל אדלמן.
סורו סורו מני, כדרות יגון ומחשבה, הן חי אני, חי עודני, שיחר אשתה ואהבה. לחייך יפתי, אחותי הקטנה, ומחר יישאני גם, אין יודע אהנה. גלים גלים הן זהו ים, חבל חבל זוהי ספינה, ולי אהובה גם פה גם שם, אחת שחורה שנייה לבנה. לחייך יפתי, אחותי הקטנה, ומחר יישאני גל, אין יודע אהנה. שיחר שיחר אשתה היום, ומחר יאכלוני הדגים, לעזאזל הכל, הן זהו ים, אב סולטנית מלצר ושני לוגים. לחייך יפתי, אחותי הקטנה, ומחר יישאני גל, אין יודע אהנה.
עוד פעם, אלכסנדר פן, ובחרנו את השיר הזה, אורי זוהר שר אותו. אז מעניין היה לשמוע, וכמובן שחר אצל אלכסנדר פן. סיגל אדלמני, האורחת שלנו. סיגל, אני רוצה לשמוע ממך על סיפור ההשתתחות שלך עם הבעל, שהוא מופלא. נכון?
כן, כן, יונה, יונה בעלי. אפשר לומר שאחרי שנה בנתיב בינה, במדרשה לבעלות תשובה שעברתי אליה, הייתי אז בת 28 כשעברתי, הייתי בת 29 שנה אחר כך, והרב מרזל קורא לי ואומר לי, סיגל, רוצה משתדך, רוצה להתחיל לפגוש. אמרתי לו, לא, אני ממש לא יודעת לאן אני אשלח את הילד שלי שיוולד באחד הימים, לאיזה מעגנים, לאיזה מגזר, אין לי מושג, אני לא יכולה להכריע בהחלטות כאלו. הוא אמר לי, אוקיי. אחרי חצי שנה נוספת, חזרתי אליו ואמרתי לו, תשמע, איזה גן אני למדתי. אני לא אקבל החלטות עכשיו, ואני לא באה לך עם שום רשימת מקולת במי אני רוצה ובאיזה מגזר. נלך על הבן אדם, זה מספיק מסובך גם ככה. הוא אמר לי, ואם זה מנטורי קרתא ועם גרביים, אמרתי לו שיהיה עם גרביים, אני לא מתעסקת. אני אבדוק מי הבן אדם. אם האדם הזה, אני אוכל להבין את הרציונל שלו, את העולם שלו, אתחבר לאישיות, אז אני הולכת על זה. הוא אומר לי, אוקיי, מאוד מעניין, כי היום בדיוק, אם הבית, הדסה זורבין, פנתה אליי ואמרה שיש לה מישהו בשבילך, ואכן, זה בא לי.
מקסים. והוא היה, את אומרת, זאת אומרת, הוא היה אומרת, לך היה, את אבל גם ציינת, הוא שאל אותך, אם את תסכימי גם מישהו מנטורי קארטה, נכון? את לא נתת לו שום מגבלה, את אמרת לו אבל שהציונית, שהציונות חשובה לך.
לא אמרתי לו את זה באותה הזדמנות, אמרנו את זה קודם, היו לבינינו הרבה פעמים ויכוחים על העניין של הציונות, על הרבה עניינים היו ויכוחים, יש הרבה דברים שלא מקובלים עליי בתפיסה, אבל גם בכל מקום, כל חברה שאני אהיה בה, לא תמיד אני חתומה על על הרשימת אני מאמין שהחברה הזאת מציעה, אני בן אדם אוטונומי, יש לי את המחשבות שלי, ואני לומדת לחיות גם בתוך מסגרות שלפעמים, לשמור על האני שלי, בתוך מסגרת שהיא לפעמים שונה ממני, בוודאי מהרקע שאני מגיעה.
והוא ידע את זה כמובן.
ולכן ידע כמה מסובך יהיה למצוא לי מישהו. אז יונה, שהוא בא ממשפחה שהיא דתית מבית, מאוד מאוד שורשית, וכיפה סרוגה. החיבור נורא מעניין, כי הדסה עם הבית שהייתה שם, אז אבא שלה, פרופסור הופפר, זיכרונו לברכה, נפטר לפני שנה בגיל 90 פלוס, הוא פיזיקאי, והוא עבד בארצות הברית. והכיר את יונה שמה, בעצם היה בוס שלו בחברת הייטק, והם יחד הקימו כאן חברת בת בישראל. והדסה ביתו של פרופסור אופר, ידעה תמיד על אותו יונה הרווק הנצחי, וכך כשהיא ראתה אותי.
משהו מאוד
חיברה.
נדיר, נכון? בעולם הדתי זה מאוד נדיר, נדיר רווק נצחי.
רווק נצחי, לצערנו היום יש כבר לא מעט, הסרי הסרוגים בדיוק מדבר על זה, על אותה ביצה של רווקים
שלא ממהרים להינשא.
כן, מוצאים לעצמם מערכות חיים ואיכשהו נתקעים. אני מניחה שיש פה, אני מאמינה כן בבשרת, בעניין הזה של זיווג משמיים, ואני חושבת שיונה פשוט היה צריך לחכות עד שאני אוהל בטובי לגמור את הטיולים שלי להודו, לחזור בתשובה, כך וכך.
וזה יתברר כמוצלח מאוד.
אני חושבת שכן.
כן. עכשיו תספרי לי על חינוך הילדים. אותה שאלה, זאת אומרת, אותה הצהרה שהצהרת בפני הרב מרזל בצורה הכי מקסימה שאמרת לו, אני עוד לא יודעת לאן אני אשלח את ילדיי לגן, התבררה כבאמת כדילמית בתוך מערך החיים הדתי לאנשים דתיים שגרים באזור שיש בו, אני משערת, זרמים שונים של יהדות.
תראי, אם את פוגשת אישה דתייה ואת לא מכירה אותה ואת רוצה לנהל את השיחה, תשאלי אותה לאן תשלחי, לאיזה מסגרת חינוכית תשלחי את הילד שלך, ואז את יכולה להיות בטוחה שתוכל לשבת שעה ולשמוע הרצאה. כי הנושא החינוכי ולאן נשלח ומה הגישה היא נושא שהוא בנפשו של כל אדם דתי. זה פשוט מאוד קריטי. מה שלא היה במסגרת שלי כחילונית, שלחנו לבית ספר שהיה בסביבה, לבית ספר שאנחנו משתייכים, לא הייתה בכלל לשאלה כזאת.
זאת אומרת, השאלה הייתה רק זרם דתי או זרם חילוני, זה הכל. ברגע שזה חילוני, קרוב ליד הבית, זה הבית ספר.
כן, קרוב ליד הבית.
והחברים הולכים, ולאן שהחברים הולכים.
בדיוק, ובעולם הדתי זה בנפשו, בדרך כלל של כל אב, של כל הורה, לאן אני אשלח, מה הגישה, מה רמת הדתיות, איזה סגנון, כל הדברים האלו הם מאוד מאוד קריטיים, מאוד משמעותיים. כל העולם הרוחני הוא דבר שהוא נותנים עליו את הדעת מאוד. אנשים יגידו, זה יותר מדי דתי בשבילי, זה פחות מדי דתי, אני רוצה יותר כך. כל מיני דברים. אז כן, אנחנו, הילדים נמצאים בתוך מסגרות שאנחנו מאוד מרוצים מהם, מאוד שמחים שהם, אוקיי, מצאתי את הגן שהילד ילך.
מצאת את הגן, ומצאת כבר, אני מבינה, מעבר לגן, כבר הרבה מעבר לגן.
הגדולים כבר לומדים במה שנקרא ישל"צ, ישיבה לצעירים, זה ישיבה ליד מרכז הרב, ישיבה, כן, ואנחנו בסך הכל מרוצים מהמסגרות שילדים נמצאים, מהכיוונים, וממשיכים כל הזמן לכוון אותם, הם באים אלינו עם שאלות.
מקובל, סיגל, שילד יבוא ויבקש מסגרת חינוכית שנדמה לו שהוא מאוד רוצה בה, מה שבעולם החילוני מאוד מקובל. ילד יבוא לאמא ויגיד, אני רוצה בית ספר לאומנויות, אני רוצה בית ספר לטבע, אני רוצה, זאת אומרת, למשקל של רצון הילד יש משקל מאוד גדול. בעולם הדתי זה קיים או ש...
בוודאי,
כן.
בוודאי.
זאת אומרת, ילדים מעדיפים על פי איזה העדפה חברתית, ילדים במגזר הדתי.
קודם כל, ילדים במגזר הדתי הם ילדים, הם בני נוער, כמו כולם בעולם, והעניין הזה של סביבה וחברה, וזה דבר שהוא נכון גם להם, לאן החבר'ה הולכים, מה מקובל אצלנו. שוב, בחלק בניית הזהות של מתבגר, היא להסתכל למינה ושמאלה ולראות איפה אני, אולי אני שונה מאחרים, אולי אני חלק מאחרים. השאלות האלו קיימות גם שם. אז זה בהחלט, בהחלט שיקול שילד נניח לאיזה ישיבה אתה תלך, לאן החבר'ה הולכים ומה מתאים לי. אז הבן הבכור היה לו ברור שהוא רוצה רק ישל"צ, הבן השני התלבט, ולמעשה בחר מקום אחר, וממש ברגע האחרון הוא שינה את דעתו חצי שנה אחר כך, והלך לישיבה לצעירים בסופו של דבר, כשהוא כבר סגר על מקום אחר. וזה בסדר גמור, וזה תהליך מבורך, הם משתנים, הם מתבגרים, הם לוקחים שיקולים חדשים, והשארנו את זה לא. שאתה תבחר לאן אתה הולך.
יכול לבוא ילד ולומר, אני נורא, ילד שהוא באמת, כלי הביטוי שלו הם באמת אומנותיים, אוהב מוזיקה, אוהב אומנות פלסטית, ויבוא ויאמר, אמא, אני מאוד רוצה ללמוד בבית ספר לאומנות של המגזר הדתי, אולי אין את זה, ו... היא עלולה להיות כזאת מחשבה שהוא ילך לבית ספר חילוני, או שבשום פנים ואופן לא.
זה תלוי בבית. זה תלוי בבית. יש לי ידידה שהבן שלה למד במסגרת חילונית, אבל זה הבית. היא תלבש מכנסיים, היא בלי כיסוי ראש. זאת אומרת, יש בת... הציבור הדתי-לאומי הוא טווח מאוד מאוד רחב. הוא ממשהו שנראה כמו החרדים, זאת אומרת, ששמירת מצוות והקפדה תהיה שם מאוד... גדולה יחסית, לא שאני נותנת את המונופול לעולם החרדי בזה, ממש לא, אבל לסבר את האוזן. עד כמעט חילוני, עד מערכת שהיא יכול, על פניו ייראה, אתה תשאל את עצמך, זה מה שיקרה הדתי לייט, שהם יכולים להיות אנשים מקסימים, זה בלי שום קשר, אבל אני אומרת, הטווח בציבור הדתי-לאומי הוא רחב מאוד, ובוודאי שיכול להיות שם מישהו שילמד כבר במסגרת חילונית. אבל זה תלוי בבית.
אבל את יודעת שאני אומרת, הבית מחליט החלטות, זה נכון שהרבה פעמים הבית הוא המחליט, אבל בסופו של דבר החברה היא זאת שמבקרת ובועטת, ולא תמיד מסכימה, ולא תמיד מקבלת. ואנחנו יודעים כמה אנחנו נתונים כולנו ללחצים חברתיים שכאלה. השאלה, המשפחה יכולה לעודד באמת את העצמאות הזאת של המחשבה, ואת העצמאות הזאת לטובת הילד? מה אומרת החברה מסביב? את מרגישה שאת חיה בחברה שהיא ליברלית? סיגל, שהיא תקבל החלטות שלך?
אני אגיד לך הרבה יותר מזה. אני, כשהייתי במדרשה לאמנות ברמת השרון, אנחנו נחשיב אותה כחברה ליברלית. ידעתי שאני לא יכולה לצייץ ולומר משהו על אמונה באלוקים. אז כשמדברים על חברה ליברלית, מה הליברליות? עד שהעזתי לומר לקולגות שלי שאני מתכוונת לחזור בתשובה, ידעתי שעד כאן, פה נגמרת הליברליות. התגובות היו תגובות מאוד קשות, של חוסר הבנה גמור. אז אני שואלת שאלה שוב, ליברליות, סימן שאלה גדול, האומנם חברה שמחשיבה את עצמה כליברלית, איפה היא כן ואיפה היא לא. אז יש חלקים שכן שמכילים, ויש חלקים שבשום פנים ואופן זה מחוץ לגדר. ולכן גם חברה דתית, גם חברה חילונית, אני אבדוק את האנשים עוד פעם. יש אנשים שהם ליברליים באמת, יש אנשים שהם מתחזים או סוברים ש... או לבושים כמו, אבל לא בהכרח. ותוכל לראות אדם שעל פניו תחשבי שהוא לא ליברלי, תשייכי לו את כל הסטיגמות של האדם האטום, ובשיחה איתו תגלי אושר ופתיחות ורגישות והבנה אנושית, מול אדם שיכול כביכול להיראות ליברלי על פי המושגים שוב שלנו, ובשיחה איתו תגלי המון אטימות לדברים שהם לא מתיישבים עם עולמו. אז הליברלים נמצאים פה ושם, ואינם פה ושם. זאת אומרת, כל מקרה לגופו. ושם,
כן. לא, אני חושבת ש... זה נכון מאוד מה שאת אמרת, כשמדובר, מה שנקרא, על בחינת העני, על, על כשאנחנו דנים באמת בפרט. אבל אני חושבת כקולקטיב, אז... לחץ קבוצתי הוא ודאי, הוא לכאן ולכאן דבר מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אתה יכול לנקוט בדעה מאוד ליברלית, והחברה שאיתה אתה, שבתוכה אתה גדל ובתוכה אתה חי, מקבלת את הדברים אחרת, ואז אתה הרבה פעמים קנוע לדבר שלא אתה בחרת אותו.
נכון, אני מסכימה איתך, ואני כן. חוזרת ואומרת, זה יכול להיות בתוך החברה החילונית, זה יכול להיות בתוך החברה החרדית ובדתי-לאומי, זה תמיד יכול לקרות. זאת אומרת, למרות שאנחנו, נכון שהחברה החילונית היא פתוחה יותר לכל מיני גוונים, אבל, ולעומתה החברה החרדית היא מצביעה על מסלולים
מאוד ברורים, מובנים, מאוד ידועים, כן.
נכון. קודם כל, יש אנשים שהם מטבעה מתאים להם מסלול אחד, וזה יכול להיות אדם חילוני או אדם דתי, ואז אדם שהוא מטבעו כזה, כשהמסלול כבר לפניו, זה טוב לו. הוא יכול ללכת לאיבוד בחברה החילונית כשאין לו שום מסלול, והוא מטבעו מחפש, כן, איזושהי הנחיה לכיוון מאוד מסוים. אז לי חשוב שבאמת... טבעו של האדם יוכל לבוא לידי ביטוי. צר לי על אדם שהוא מטבעו פתוח וסקרן, אם הוא גדל בתוך חברה שלא מאפשרת לו את זה. לא מאפשרת לפרוס כנפיים. וצר לי על אדם שהוא מטבעו רוצה ללכת בדרך מאוד ברורה, והחברה שוב לא מאפשרת לו את זה, כי היא אומרת לו, בוא תפתח ותפרוס כנפיים, אבל אין לו כנפיים, הוא לא בנוי לזה, הוא כבשה, הוא לא ציפור נודדת. אז... שוב, חשוב פה לכוון, אני כאם מתבוננת בילדיי, מי הם ומה הם. יש כאלו שרוצים תשובות ברורות, יש כאלו שחיים טוב יותר עם שאלות, ואני מנסה לתת לכל אחד את מה שטוב על פי טבעו.
סיגל אדלמן, נעמת לי מאוד, ועניינת אותי מאוד, ואני יודעת שאת כותבת עוד ספר, לא דיברנו עליו, כי את לא רוצה לדבר עליו. לכשהוא יצא, ניפגש כאן עוד פעם. המון המון נצח. תודה, באמת, ואני שוב חוזרת ואומרת למי שלא שמע סודות וצללים, כדאי לכם להסתכל על הספר המקסים הזה, שהוא צילום, שהוא גם צילום, והוא גם טקסטים שהם שירה ופרוזה, איך את מגדירה אותם? ובין לבין, וגם, נכון?
את כבר הגדרת, הם באמת איזשהו טווח של בין שירה, מכיוון שהטקסטים הם בסופו של דבר אוסף של ציטטות, של אנשים ש... דיברו ואספתי את מה שהם אמרו מהמסעות האישיים שלהם. אז לפעמים הספר הוא טקסט מאוד פשוט, בוטה, ולפעמים הוא בסגנון שירי.
מאוד לירי.
כן. כן.
ספר מעניין, יפה ומעניין, ובאמת תצליחי, סיגל.
תודה.
לליטל גם כן, תודה, כאן ורדה נצר. ליטל, אם את יכולה לשים לנו את האות נשמח, יהיו שלום.
אדם ומקום, אנשים, בתים, מוסיקה, נוף, וכל מה שעושה אדם למקום. תוכניתה של ורדה נצר.